השאלה הגדולה שאיתה אנחנו צריך להתמודד זה יהיה מה זה היצר הזה? הרי הוא הרבה יותר, מה זה העוצמה שלו? מאיפה הוא שואב את העוצמה? הרי הוא לא, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי ביחד לאף אחד משאר היצרים. כל שאר היצרים פחות או יותר ניתנים לשליטה באיזושהי צורה. פה זה נראה כאילו אין שליטה. קודם כל, באמת יש שטענו את זה. אני חוזר על מה שסיימנו בפעם הקודמת בשביל שניכנס לזה כמו שצריך. יש שטענו את זה באופן מוחלט. צ'אדוק מסביר שזה בדיוק הטיעון של נשיא שבט שמעון, לא פחות ולא יותר, זמרי בן סלו. הסיבה שבגללה צ'אדוק שואל שאלה מאוד מאוד בסיסית, למה זמרי בן סלו חותה מול כולם, ומה זה מוסיף לו, מה זה מוסיף לו לחיים, ונראה כל כך, קודם כל כל כך חזוי, וגם זה נשיא שבט, זה לא ילד, זה לא איזה מישהו ש, אתם יודעים, היה לו איזה יצר, לא יודע מה, הוא נפל באיזה לא יודע מה, פתח את האתר הלא נכון באינטרנט והתגלגל משם. לא, אלא מדובר כאן בנשיא שבט שהחליט בהחלטה מושכלת לעשות פעולה נוראית, מזעזע, ופנחס הורג אותו הזה, אבל צריך לשאול קודם כל אותו. כנראה מסתבר שלא.
מדוע לא היה?
הרי היו עוד אלפים שיעשו את זה בשקט, ולא
אבל כואל הרמית
חנאים
פוגעים בו,
זה
לא
נאמר
שם
הניסוח הלא ברור של העונש.
זה לא רק כואל הרמית, זה מישהו שאמור לתת דוגמה פה, הוא ממש בחינת לא רק כואל הרמית, אלא אפילו בבחינת זה כן ממרה.
יש צד מסוים, אתה אומר זה מול כולם כזה.
לא, לא רק, גם אם הוא לא עושה זה מול כולם, וזה עובר בגלל זה,
אתה אומר בגלל האישיות שלו,
הם עושים זה ממש בכלל נזק, כי זה לא מישהו, זה נשיא שבט, זה מישהו שהוא אחד מהאנשים החשובים ביותר בתוך הסנהדרין של משה רבנו. זה לא מישהו, אפילו שהוא
לא
אומר מישהו מהרחוב, זה מישהו מקדושי עליון שאם עושה את הטעות שלו כנראה הוא לא היה פה חטא באופן מוחלט, אלא היה פה איזושהי תהייה בשיקול הדעת באיזשהו אופן מסוים.
נכון, ואתה צריך להבין מה
הכוונה היא, כמובן, תהיה בשיקול לדעת בשילוב במקורות שהוא ידע.
כן, 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 כן. נכון, לגמרי. ברור שזה היה כיוון, נכון. השאלה היא רק מה זה היה, מה הייתה הטעות. אתה צודק, אני מסכים איתך לגמרי. נועם, לגבי מה שאתה שואל, קנאים פוגעים בו, הניסוח הוא מאורפל בגלל שזה באמת דין מאורפל. זה לא מהדינים המסודרים שיש לנו בארבעה מיטות בית דין. החטא כזה, העונש שלו הוא כך וכך.
לא מורים כך לציבור, אבל
מה?
אני אומר, לא מורים כך לציבור.
כן, זה מהדברים זה הלכה מאורפלית. ברור שמול כולם, כן, פנחס עכשיו ירוקן עליו מחסנית, אבל כשזה לא מול כולם, לא מצאנו שזה קרה. את המגפה אחר כך, אבל לא ככה, לא כאן פה.
מגפה נעצרה בשנייה.
כן, הייתה מגפה שחיסלה את האלו שחטאו. לא היה פעולת בית דין. פעולת בית דין זה משהו אחר. בסדר? יש?
אבל גם בעניין של הקנאים, לא שחלילה לזה, שגם מישהו שמבחינה חטאית מגדיר את עצמו קנאי, איך הוא יכול לבוא ועכשיו להגדיר את עצמו כקנאי? הרי זה גם אם הוא עולה על כל הצרכים ההלכתיים ועל כל הסגגים, גם בתוך נוער ארוך וגם בטור שבעל פה, איך יש לו את הביטחון הכל כך גדול הזה לדעת שהוא בעצם קנאי?
בן אדם יודע על עצמו.
לא, בעיקר אישור סנהדרין. לא, כתוב שפנחס שאל את משה,
משה לא ענה
לו מתוך העדה. לא, הוא ענה לו, זה מה שהוא ענה לו. זה בדיוק מה שהוא ענה לו.
מה הוא ענה לו?
לא, אגרנא דאגרתא ליה ופרוונקא. מי שליח האיגרת יהיה המיישם שלה. אמרת יוזמה, אמרת קנאים פוגעים בו.
עוד פעם הראשון הרמי.
המתחיל המצווה אומרים לגמור.
אגרנא דאגרתא ליה ופרוונקא. שליח האיגרת יהיה המיישם שלה, הפרויקט שלה.
מה?
משה רבנו זה מה שהוא ענה לפנחס.
אבל אם אני רואה את זה על פי פשט, זה כאילו ראש ארגון בעת אומר לך לבטא מזימת חיסול. איך אני בכלל מסתכל על זה כפשט?
אוקיי, רגע, אני רק רוצה, אני רוצה רגע, האמת היא שלא רציתי להגיד לתוך פנחס ללמרי. בואו רגע נחזור רגע לסוגיה שרציתי, לסוגיה המרכזית, בסדר? הסוגיה המרכזית היא בעצם טענתו של זמרי בן צלו. זמרי בן צלו טוען טיעון, הוא בעצם חי את הטיעון הזה, שהוא אומר בעצם יצר הרעיות זה משהו בלתי נשלט, בלתי נשלט ברובד השלילי שלו, כאילו לאן שהוא סוחב את האדם למקומו, למחוזות מאוד שליליים, ארמית, משהו חד פעמי, משהו עבירה, ברור שזה כאילו בהקשר של עבירה, זה הסיטואציה, וזה פשוט בלתי ניתן לשליטה. אז בדיוק כמו שבלתי ניתן לשליטה, כאילו אי אפשר לעצור את האדם מלאכול, אי אפשר לעצור את האדם ואי לכך ובהתאם לזאת הוא גם לא מתבייש בזה, הוא מסוגל לאכול גם ברבים, הוא מסוגל לאכול בחדר אוכל עם הרבה מאוד אנשים סביבו. אז ככה גם אם אדם בועל הרמית, מה אתה רוצה? זה הכי נורמלי בעולם, זה הכרח קיומי, אני לא יכול אחרת.
יותר מזה, גם הרעיות ברוב המכריע של המקרים הוא יותר נצרך מאוכל.
יש דברים כאלה. ואז השאלה היא, אז רגע, אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? הרי לכאורה, באמת מה שזמרי בן צלו טוען, באיזשהו מקום חז"ל מסכימים עם זה. גם הם אומרים, אין אפוטרופוס לעריות, אין אפשרות לשלוט על היצר הזה, ולכן אתה צריך למנוע מעצמך את כל המיניות האפשריות בשביל שזה לא יקרה. אין אפוטרופוס לעריות, ולכן יש איסור ייחוד, ולכן יש איסור הסתכלות, וכל כך הרבה איסורים שהם לא רק נאסרים רק לאנשים פשוטים, אלא אפילו חסיד שבחסידים, כך לשון הירושלמי בכתובות זין, הירושלמי אומר, כן, הנה חינמי, אפילו האדם החסיד ביותר, האדם עליון, באמת, באמת חסיד, לא אדם שהם כאילו חסיד, אדם שהם כלפי חוץ חסיד, לא, אדם אמיתי, שבאמת כולו מלא בחסד, כולו מלא בצדק, כולו מלא ביושר, אפילו הוא חשוד על הדבר הזה, ולכן צריך לנקוט באמצעי זהירות. זה דבר, זה פלא הדבר הזה. לא מצאנו שאין אפוטרופוס לגזל, ולא מצאנו שאין אפוטרופוס לחילול שבת, לא מצאנו את כל הדברים האלו. רק לגבי הראיות, אנחנו מוצאים את הדבר המאוד מכליל הזה, מאוד קשה, וממילא גם אפשר להבין קצת יותר את כל הסייגים שמסתייגים ממנו. מסתייגים לזה כל כך הרבה, אסור להסתכל. אסור להסתכל על, מותר להסתכל על חזיר, אבל אסור להסתכל על אישה, זה ממש מעליב. נשים, כאילו אנחנו פה בבית מדרש גברי כזה, אתה יודע, קל לומר, אבל לא באמת, מותר להסתכל על חזיר, מותר להסתכל על פרו, על חיות לא כשרות, על נבלות, על הרבה דברים לא שאסור לאכול אותם, ואף על פי כן אסור להסתכל על אישה, ולחלק מהשיטות בראשונים זה אסור דאורייתא, רוב השיטות בראשונים אסור דאורייתא,
חידה אומר שגם על חזיר
בסדר, זה לא איסור, זה לא איסור גמור. לא רק זה, גם בכלל צריך בכלל גם הגמרא בסנהדרין אומרת דבר מפתיע, נכון? אומרת בסנהדרין ק"ז, עבר קדוש באדם מסביעו רעב מריבו שבע,
גם בסוכה זה נמצא,
כן? הרי הגמרא בכוונה כותבת את זה בצורה מבלבלת, נכון? כשאתה אוכל אתה שבע, כשאתה, נכון? אז מסביעו שבע, נכון? מסביעו את האוכל, אם אתה רעב אתה מסביע את האוכל, אתה שבע, מה אתה מנוע?
זה אין פה שום בן אדם שרגיל לאכול 1000 קלוריות ביום, אלה 1500, הוא מרגיל את זה פשוט. יכול להיות שחלק רבים בדבר עמוק, נכון הרב אינה שכותב במסד ישרים, תפשיט שכל פשוט. זה נטו בן אדם פרק, בן אדם עכשיו רגיל לאכול שווארמה, אוכל שאתה שווארמה, תתרגל, הגוף יתרגל גם לזה.
אבל מרעיבו או שבע? אתה מרעיב אותו, מה? אתה מרעיב אותו, לא נותן לו
לך. אתה מרעיב עצמך לפחות.
לא מרגיל עצמו, הוא מרעיב אותו. זה לא מסביע אותו בפחות.
לא, אני חושב שהוא מגיע לאיזון הנכון, לא נכון. מגיע לאיזון הנכון רק עם אשתו.
אבל רעב, זה לא איזון.
זה
קטע,
זה נכון.
אבל ברעב.
רעב זה בדיוק ההפך מהאיזון, מה?
רעב. אבל בערב.
מריבו עכשיו, עוד 5 שנים הוא מסביע אותו, מקבל אותו לדבר.
לא, לא נכון. מריבו שבע משמע. גם אשתו מסביע אותו, אתה מסביע אותו עם הדברים הנכונים. אתה לא יכול להסביע אותו.
באותו זמן שאתה מרעיב ואתה שבע. נכון? זה מה שמשמע. בפשטות. בזמן הרב אתה שמח, בשביל להבין קצת יותר את האמירה הזאת, את, התובנ... את, ה... את היצר הזה, בואו רגע נלך לגמרא אחרת במסכת סנהדרין. הגמרא דנה על אנשי כנסת הגדולה, בסדר? אנשי כנסת הגדולה, אנשים גדולים מאוד, אנשי כנסת הגדולה, לא סתם כנסת, לא סתם התכנסות של אנשים, ויש כאן גדלות לאנשים. מה? כן, לא יודע, שאלה טובה, מה אתה אומר? אנשי הכנסת הגדולה, הם היו אנשים באמת גדולים, באמת, באמת יש כאן גדלות. יש כאן בית ראשון, שזה מזעזע שבר אחרי בית ראשון. אם כבר אנחנו בעשרה בטבת, שבר מזעזע. הרי אנחנו לא רק מדברים על, על, על בית שנחרב, אנחנו מדברים על תקוות שנחרבו. היה כאן איזה מין רצון אדיר, רצון מדהים של דוד ושלמה לבנות כאן ממלכה אחרת, משהו אחר, חוכמת שלמה וצדקת דוד ותהילים ובית מקדש ונבואה, ולשם הלכנו. כאילו היינו שם, היה לנו איזה מצב שהירח היה בשלמותו, שאנחנו כאילו באמת במדינה אחרת, במקום אחר, במשהו באמת מיוחד, ולאט לאט זה נפל, ולאט לאט והידרדרנו, ותמיד הייתה את התקווה שטוב, בסדר, אבל אנחנו נחזור,
ולא רק זה, יש לך גם מלכים שאתה יכול להזכיר אותם בנשימה אחת עם דוד ושלמה, דווקא בתקופות הפחות טובות, כגון חזקיהו ויאשיהו.
נכון, היו יוצא דופן, אבל בגדול המגמה הייתה להידרדר, אבל כל הזמן הייתה לנו איזה מין תקווה, איזה מין שאיפה טוב, אבל אנחנו נוכל לחזור לזה. הכל עדיין קיים, יש בית מקדש, יש מלך, תדע, נכון, צריך לעשות קצת שיפורים, צריך לשפר, אבל עדיין יש איזה מין תקווה. ואז חורבן בית ראשון, טרח, אנחנו נופלים על הקרשים, כולם בהלם, נכון, אומרים,
אחרי מה שעשינו לצנחנים.
צנחנים? מה? מה אתה אומר?
אחרי מה שעשינו לצנחנים עם המאה השמונים. אחרי מה שקרה לצנחנים עם השמונים. 185 אלף חיילים.
כן.
אבל כל העניין הזה של היכל השם, הרי בסוף מסכת מכות ראיתי את זה היום, שראינו את הנבואה של אוריה. עכשיו, היו שני נביאי אוריה, כי במשפט שאתה רואה שירמיה בפרק ו' יש את האוריה שיואקים בעצמו הרג אותו.
רגע דניאל, אנחנו הולכים ל...
לא, אני יודע, אני פשוט...
רגע, ושאלה מעולה, בוא נדבר
על זה. לא, אני שואל אם היו שני... היה אוריה אחד בבית ראשון, אחד בבית שני, או ש...
לא שאני זוכר, לא נראה לי. אבל רגע, בוא נחזור לעניינים, בסדר? טובה? ואחרי החורבן, אחרי הנפילה הזאת, כאילו, יש... בבית ראשון כל הזמן הייתה לנו את התקווה, גם היה לנו איזה מין ביטחון שהכל בסדר, יש אחד השם, הכל בסדר. בסדר, נכון, אנחנו לא הכל כמו שהיינו רוצים, אבל אנחנו בדרך, אנחנו בשאיפה, אנחנו בעשייה, משתדלים, עושים את מה שאנחנו יכולים. ואז הגיע חורבן בית ראשון, ואנחנו שבורים, כאילו התיאורים של הלוויים שקרותים את הלשונות ואת האצבעות שכולם לא רוצים להוליד ילדים, כל התיאורים האלו מאוד מובנים על הרקע הזה. פתאום באמת הכל חרב. מגיעים אנשי כנסת הגדולה ומלאים בתקווה, מלאים בראייה לעתיד, אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים לעמוד בזה. אבל אז באמת צריך לשאול אותם, מי אמר לכם? מאיפה אתם כל כך בטוחים בזה? אתם אומרים, בואו נעלה לארץ ישראל, בואו אנחנו נהיה מסוגלים לבנות את זה מחדש. מי אמר לך? אתה טיפול באותם נפילות. מאיפה הביטחון שלך שאתה תקים משהו אחר? כאילו בסדר, זה נחמד לצעוק את זה, אבל עכשיו אמיתית, מאיפה הביטחון, מאיפה אתה שואב את הביטחון הזה? ואז אנשי כנסת הגדולה בעצם פותחים תקופה חדשה בהיסטוריה. הם בעצם אומרים, כן, יש לנו שיטה אחרת. בוא רגע נסתכל על הפשלות, בוא נעשה הפקת לקחים ממה שהיה, וכן, אנחנו עכשיו עובדים בשיטה אחרת. אבל זה הגמרא בסנהדרין מדברת על זה שהם קלעו, נכון? יש את הסיפור הזה שהם קלעו את יצר עריות ויצר עבודה זרה. בוא רגע נתמודד עם זה. מה זה בעצם? זה בעצם להגיד את זה. יש לנו שיטה, אנחנו נעבוד, אנחנו בונים תורה אחרת שתוכל להיאבק נגד יצר העריות ונגד יצר העבודה זרה. מה?
היצרים חוזרים היום?
הבנתי?
היצרים חוזרים היום?
למה? עד היום אנחנו לא רואים את העבודה הזרה כל כך משמעותית.
למה?
אנחנו רואים
את
הודעות לנשיקנים
שלכם לקרובות.
למה?
צערנו דברים האלה קיימים.
אבל לא כל כך, זה הכוון.
דמיון מתגבר מיום ליום.
נכון, אבל לא כל כך כמו שהיה.
אבל העבודה הזרה לא
מחברה לא, החברה בתור חברה, מישהו שיבוא על אחותו, החברה בתור חברה תזדעזע בזה.
אבל רגע, שעושים את זה,
תמיד אנשים עשו.
חוקים חברתיים.
גם עבודה זרה יש היום, מה
קשה? אבל
מה זה לא באותה רמה?
לא מה, שומרים בסימנה שלו והרץ לשם.
יש עודים שלמים
שעושים. בשאלה של כמות של יצירומטר, או שיש כאן הבדלים מהותיים? לא, יש הבדלים מהותיים.
אבל
ההבדלים המהותיים...
האם אנחנו מתקרבים לגאולה והיצרים חברתיים? וכל כוחות החיים הכי עמוקים והכי... עמוקים וגבוהים חוזרים עכשיו לעולם.
אפילו עבודה זרה.
בטח שיש, ברור שיצרים יש בהם עליות וירידות. וברור שכשאתה...
למה? בין היצר היצר להריות עיוור, לא?
רגע, רגע. ברור שיצרים עולים ועודים, וברור שככל שאתה מגיע לטירוף פושים עם כל מיני טכנולוגיות כאלו ואחרות, אז אתה עלול יותר ליפול ביצרים.
אבל אפילו
יצר... אבל בסוף הבסיס עדיין נשאר אותו בסיס.
אבל אפילו יצר הרע, שהיום יש לך את דרכי האמורי, את כל העניין הזה של, של הדעה הפילוסופית בתוך הכוזרי, או אפילו החבר'ה שנמשכים לכל הכתות גאון. אבל זה תהליך שלא מתחיל מהיום, זה תהליך שהתחיל כבר מזמן האמנציפציה. אז איך אפשר להגיד שיצר העבודה זרה מבוטל לגמרי עם עם ישראל נדבכים ענקיים שלו ואפילו רוב רובו נמצא עמוק עמוק בתוך דרכי המורי, וגם אנחנו מושפעים מזה ברמות די גבוהות.
נכון שהיצר לא נעלם, אבל הרבה פחות חזק. זה לא אותו דבר.
לא כתוב שהרגו אותו.
כן, לא הרגו אותו. הרגו את הלהט שלו. אין להט, אין כאילו אקסטזה, אין טירוף אחרי עבודה זרה. יש כל מיני אנשים מבולבלים, עוד זה דווקא אחלה מקום, אז הם זורמים לכל מיני מקומות מוזרים כאלו, שומעים כל מיני דברים מזוהים, אבל גם זה לא מחזיק מה, זה לא סוחף את כל עם ישראל אחר, בסדר, כמה פרטים, כמה אנשים. גם ביצר העריות, בוא רגע נלך למה בעצם קורה שם. הרי זה לא רק שהחז"ל באים לספר לנו מציאות רוחנית, הם לא באים לספר לנו על אריה שיצא מבית קודשי הקודשים, באים לספר לנו על תובנות עומק, בסדר? מה בעצם קרה שם כשהם הגיעו ליצר העריות? מה שקרה ביצר העריות זה שלכאורה באמת היה מאוד, היה רצון להרוג אותו, הוא רצון ממש טבעי, ממש נורמלי. אחרי שאתה רואה את הזוועות שהוא מסוגל לגרור את האנושות אליה, באמת, באמת, באמת יש רצון ממש נורמלי להרוג אותו. אתה שואל את עצמך... לא, רגע, קודם כל בוא נציב את הלמה להרוג אותו. בוא קודם כל נתמודד עם זה. צריך לדעת, עד היום יצר העריות גורר אנשים לזוועות. אתה רואה אישה שנפגעה מאונס, אתה בא לך להרוג את הבן אדם או את היצר שגרר אותו לזה. בואו ניתן דוגמה פשוטה. אתם יודעים, סופי מלחמת העולם השנייה היו הרבה צבאות ביחד. מזעזע מה שהיה שם, פשוט מזעזע.
האונס בין אנצ'ין גם של היפנים לסינים
גם, אבל אונס של נשים גרמניות היה ברמות ששומעים את התיאורים ולא מאמינים, אף פי שיודעים שזה נכון. אין, זה מזעזע את האוזניים, אי אפשר לשמוע את זה, זה פשוט מזעזע. היצר הזה
גורר את האדם. למרות שהמסרות האנושית כביכול לא מוכנה לקבל את זה, זה קורה הכי הרבה.
נדבר על זה עוד מעט, בסדר? על מה שאתה אומר, על הנקודה שאתה אומר עכשיו. אבל זה באמת, זה משהו שגורר את האדם, סוחף אותו למקומות מזעזעים. קשים מאוד, כואבים מאוד. ובאמת יש איזה מין תחושה, אתה רוצה להרוג אותו. תן לו, לא את הבן אדם, הבן אדם יעשה תשובה, להרוג את היצר הזה, להשתולל עליו. הוא באמת יצר שגורר אותנו למקומות כל כך נמוכים, כל כך מזעזעים, אנשים שחווים חוויות, אנשים שחווים חוויות כאלו, הם סרוטים בכל החיים. בכל החיים שלהם הם סרוטים, זה לא עוזב אותם, זה לא, הם חולמים על זה, זה חוזר אליהם, זה חלק מהם, זה סריטה עמוקה וכואבת ש... לעולם לא מפסיקה לדמם. ואתה אומר לעצמך, בוא נע, וואלה, באמת כדאי להרוג אותו. חזל באים, קולעים אותו, קולעים אותו, רק הגדירו אותו.
היה להם את זה הבאה מן הנכונה, אבל למה היא הייתה להם? עבודה שרה שחטו אותו.
אתה יודע, זה לא באמת. אבל אתה לא באמת. גם לא היה אריה מבית
עוד שם מישהו.
זה היה... מה? לא, לא. אז היה... הם מגיעים קולעים אותו. מה קורה כשקולעים אותו? שמתם לב למה לשון הגמרא שם? הגמרא שם אומרת לא מצאו ביצה למה? ביצה בת יום מלא לחולה. הגמרא אומרת לא מצאו ביצה טריה בשביל חולים. כלומר, יש, זה יצר כל כך, כל כך קשה שכשקולעים אותו לא מוצאים, מוצאים מחלות. לא כתוב לא מצאו ביצה. לא, זה, מה מעניין אותנו ביצים? לא, 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 לא כתוב, אין ביצה לחולה, אין את התרופה למחלה. מה פשט? בעולם שלנו יש מצב של מוות. אנחנו הולכים ומתקדמים לתארנו, ויש כאילו מתקדמים למוות. בסוף יש כליון. והנה, יש מחלה. מה?
יצר החיים.
בדיוק. יש מחלה. ויש מצב כזה בעולם של מחלות. וזה חלק מהחיים, זה חלק מה... אנחנו בדיוק בחורף, כן? בזמן של מחלות. אז כאילו, זה בדיוק ההידרדרות הזאת, בסדר? זה בדיוק האוטוטו מוות. והנה, אין מצב... מה? לא אוטוטו ממש, אוטוטו בעיקרון. והנה אין ביצה לחולה, אין ביצה טריה, אין מזור לרפואה, ממש ככה, אין אפשרות כזאת, כי החיים לא ממשיכים, הרעים לא ממשיכים, החיים לא מצליחים לזרום קדימה. כלומר, היצר הזה, יצר הבריאה, היצירה, הוא זה מה שצוחף כל כך. כי בעצם ביצר הזה הוא כל כך לא הגיוני, כל כך פורץ גבולות, כי אנחנו חייבים אותו, אנחנו זקוקים לו. אם לא, אנחנו נעלמים. את הרצון הכל כך פשוט שלנו לחיות, אנחנו יודעים שיש לנו מגבלה מאוד פשוטה, כי שנותן כתובות. אנחנו היום כאן, מחר אנחנו לא כאן, מחרתיים, מתי שזה יקרה, אבל זה יקרה. וזה משהו שאנחנו לעולם לא יכולים למחוק אותו. כאילו, בסדר, בילה המוות לנצח, אבל זה עוד זמן, זה לא מהרגע להרגע. ובינתיים אנחנו נמצאים באיזה מין מצב כזה שאנחנו עובדי עצות, והנה מגיע כוח שאנחנו מסוגלים ליצור בו חיים, חיים של ממש, שפתאום אתה רואה יצור עם רגליים, ידיים, מוח, לב, נשמה, וזה אשכרה אתה, זה המשך שלך, החיים ממשיכים. זה כוח מדהים, זה כוח שאנחנו זקוקים לו. אם אין אותו, יש מוות, יש כליון. יש כליון גם בסוף שלו, בזה שאם אין אותו באמת, אז אין שום דבר, אבל גם בפרטים הכי קטנים, בביצה לחולה. מה אתה רוצה?
זה ישמע שמדבר על עריות כמו על גזל. כאילו מה שדיברנו אז.
איזה קטע? אותה פסקה בשמונה קבצים. אותה פסקה בשמונה קבצים מדברת על אותו דבר. ובכלל הקטע המגניב שזה לא הפסקה בשמונה קבצים, זה בעצם הגמרא בחגיגה. גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן. נכון, אתה צודק. זה בדיוק, זה מגיע מאותו שורש, מאותו מקור. זה מתפצל למקומות אחרים, למחוזות אחרים, וגם בעוצמה אחרת. זה לא באותו רף. נכון, כל אחד והאופי שלו, ואנחנו גם נעמוד, ננסה לעשות את ההשוואה בין גזל לבין עריות. אבל כן, ביסוד זה מתחיל משם. והרז הצד בדיוק על אותו, הזה מסביר את הגמרא ככה. נכון, אין הכי נמי. מה אתה אומר?
לא, שלמדנו אז עם הבנו ביטו עלינו דיוק על זה שאדם בונה, מה הייתה המילה בעברית שאז הבנו? שאדם בונה את ביטו כדמות שלו, ולכן הוא משאיר, מה זה רבה חינוכו בחיים?
על...
שהבנו זה מילה בעברית, שאז ביטו עם בנו, שהוא בונה, בנו, שהוא בונה את עצמו דרך בנו.
כן, שבת זה עטף דגושה. למה עטף דגושה? הרי אין שום סיבה לשונית שתהיה. אלא זה בגלל שהמקור השם זה בנת, זה מה שהיה אמור להיות, והנון נפלה. כלומר, גם הבת זה מלשון בניין, בסדר? היא בנתה, היא בניין האב, בניין האב והאם. איפה מי אומר את זה? המהר"ל בנצח, נצח זין, בסדר? סבבה? כלומר, ואז מה בעצם חז"ל אמרו? מה חז"ל עשו? עברו אותו. מה זה היה לעבר אותו? מה זה להעביר אותו? להעביר אותו זה להגיד...
זה טוב
מסוגן
שמעבירים אותו.
מה? הוא לא יודע לאן הוא הולך.
לא, זאת אומרת, כאילו... הוא פוגע...
רנדומלית.
הבעיה היא שלא, זה שאם כבר אחרי שעברו אותם, הם הגיעו למשקף בהמה ומשקף בחוק, אני כבר לפני זה. לא יודע, מעברים משהו, זה פועל, הוא לא רואה. הוא בערבוב, הוא בחושך, הוא...
אז לא, אז כאן הכוונה, אני מסביר. קודם כל, מה זה עברו אותו? איפה אנחנו רואים שהם עברו אותו? למה הם עברו אותו? אז עכשיו אנחנו חוזרים למה שפתחנו.
למה התוצאה הייתה?
לא, איך הם עשו את זה? לקחו חטבקשת את זה, זה... M16.
טעיף.
איך הם עשו את זה? אז כאן אנחנו חוזרים בעצם להתחלה. איך אנשי כנסת הגדולה מגיעים בכזו יוזמה להקים מחדש את עם ישראל? איך הם עושים את זה? איך, באיזה שיטה הם פותרים את אותם בעיות? מי אמר לכם? בואו, כאילו איך אנשי כנסת, הם כאילו אנשים גדולים.
איזה שנים זה?
תחילת בית שני, בית שני. איך הם ידעו להקים עולם רוחני?
מדברת על משהו 600 שנה לפניהם.
כן. איך הם ידעו להקים עולם רוחני שיוכל להיאבק נגד עבודת הרע וגילוי עריות? איך הם ידעו לעשות את זה? תשובה, אנשי כנסת, כמה פעמים אנחנו מוצאים, תקנו אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה הפסיקו לדבר כמו נביאים. הם אנשי החוכמה. הם לא הנביאים העוצמתיים שמדברים בהתלהבות וסוחפים.
אבל הרוד של אנשי כנסת הגדולה זה נביאים.
היו שלושה והם היו רק בהתחלה. וגם הם בדיוק התפר. הם התפר בין הנביאים לבין החכמים. אבל אנשי כנסת הגדולה, עיקר אנשי כנסת הגדולה זה לא היה נביאים. זה היה חכמים. זה היה גם אופי של חכמים. הם באים בעצם לבנות עולם של חוכמה, עולם של תקנות, עולם של שכל. כבר לא הסחף האדיר, המרגש, המדהים, שיכול לצחוף אפילו עובדי עבודה זרה, לצעוק, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, על הר הכרמל. לא, גם לא זה. לא זה הסיפור. אלא בצורה אחרת לחלוטין. ממש ממש לא באותו אופי, באופי אחר לגמרי. אופי שעסוק בתקנות. עסוק בלהגיד, רגע, אישה, אל תסתכל עליה בכלל. מה אתה... לפני, אני בכלל לא מדבר איתך, אני לא אומר לך, זה, אי אפשר, זה, גילוי הרעיות, דבר נורא. לא, אני לא אומר לך את זה. אני אומר לך, איך אתה בכלל מסתכל עליה? רגע, אתה דיברת איתה? מעבר למה שהיית אמור? אז אתה אומרת, איך זה קרה? קודם כל בוא נעצור שם. בכלל, כשאני עוצר אותך שם, אין בכלל מה לדבר על שאר הדברים. השאר הדברים נראים רחוקים, עזועים, לא קיימים, בסדר? וכן הלאה, וכל שאר התקנות שאותם אנחנו מוצאים בחזל, הם בעצם מה שגורמים לאש של עריות להיות לא לתפקד, לא לפעול, כי אין אש. אין אש, לא מוצאים את האש. אתה כל כך רחוק מזה, כל כך קר ביחס לאש, שבאמת זה לא מצליח לסחוף אותך לאותם מקומות ידועים. אנשי כנסת הגדולה עברו את היצר הזה בגלל שהם היו מסוגלים לשים אותו במקום המתאים לו, במקום לדחוס אותו לכל מקום שהוא לא רלוונטי. כל מקום שהוא לא רלוונטי, אז הוא לא יהיה שם. ככה אנשי כנסת הגדולה עברו. לעבר זה אומר שכבר אין לו את היכולת להתפתח. בסדר? כאילו עבר לא יודע לאן ללכת. מה?
זה באיזון הנכון?
כן. לא באיזון הנכון לגמרי. בעולם הוא עדיין לא באיזון. באיזון
הנכון, בן אדם לא אמור להימשך לקרובותיו?
כן. מה זאת אומרת? לא הבנתי. אם אדם הולך עם התקנות של חז"ל, עם מה שאנשי כנסת הגדולה הדריכו, עם העולם
המוכן הזה... למה דווקא קרובותיו ביטלו ו...
לא, זה ביטוי. בסוף ברור שגם קרובותיו, וקורה גם בקרובותיו, גם היום. אבל
זה ביטוי של זה?
כן.
למה, מה עם משכב וכל משכב בהמה?
הבנתי, קרובותיו זה לא ברור שזה קצת יותר קרוב למציאות?
לא.
זאת אומרת?
פעם אחרונה התבדקתי, גם אצלנו אנחנו רואים אח ואחות ודודים.
נכון, אבל זה יותר מצוי. עזוב כרגע בני דודים, אבל גם אח ואחות זה יותר מצוי.
שמעון עשה את דינה, יש דברים אצלנו, בתנ"ך שלנו, in our Bible, אבל משכב עם, משכב זכור, ואין בשום דבר אצלנו.
לא הבנתי, נועם, לא הבנתי מה אתה אומר.
אמרנו רגע ש...
קרובותיו בעצם, אני רק זה בשביל לפתח לשאלה, קרובותיו זה בעצם ביטוי להרגעת היצר. היצר כבר פחות בולט. מה שאנחנו רואים גם היום, גם היום קרובותיו זה משהו הזוי. מישהו שבא על קרובה על קרובתו זה, זה,
זה, זה
לא בחברה.
למה זה הזוי?
רגע,
למה דווקא הדבר הזה כאילו?
אני
מתכוון, למה זה האיזון הנכון ולא משכב זכור, משכב בהמה? למה דווקא זה?
לא הבנתי, לא...
אם אמרנו שהם לא קשרו לו סעיף על העיניים, אלא העיוורון הכוונה לאיזון נכון. אז כאיזון נכון, הייתי מצפה דברים יותר חמורים, משכב זכור, שהוא יתבטל, משכב בהמה.
למה משמעית? אה, הבנתי מה אתה אומר.
זה קיקול יותר גדול, לא?
הבנתי מה אתה אומר.
למה דווקא המשפחה הם נתפסו? כדי שיש לכם יותר תקינים?
לא, לא, לא.
זה יכול להיות.
זה דבר יותר פשוט, בגלל שפשוט עם אחותו זה קשר יותר טהור.
יותר?
טהור. אחות זה משהו, אחות, הקרובות.
שאגב, זה דבר היחיד שנחקק בחוק גם במדינות. כאילו יריות.
יש משהו הרבה יותר אמיתי אפילו בגילוי הראיות, אבל זה גילוי הראיות מסוג שעם בן אדם שהקשר איתו הוא קשר מאוד עדין ויפה, אחות,
אמא, שיש בו הכי הרבה בעיות.
זה לא דווקא, רגע, לפני הכי פרוץ, יש בו הרבה טהרה, אז יחסית קל ליפול בו וגם קל לנקות אותו, כאילו לא קל ממש, אבל קל ליפול בו כי זה מאוד זמין. אבל מצד שני, אחרי שעשית את זה, אחרי שכבר יצאת מזה, הוא קשר באמת מאוד טהור. קשר עם בהמה הוא קשר בהמי. זה מצוף בהמה.
אני חושב שאחד, הייתי עכשיו שמותר לאח לחבק את אחותו. רבי שהוא היה רעצון, כאילו, ראיתי את האבן העבר.
לא, אבל ברור ש...
המחבק הוא מנשק לאחת מן ה...
נכון, נכון.
חוץ מאבא וביתו ו...
אין אפוטרופוס לאריות. נכון, אין
לנו
פחות. זה היה לשאול
אותו
בעיה. ברור שיש לנו את ההצעה הזה. לא אמרנו שזה נעלם. זה פחות. כל מה שאמרנו זה שזה כבר לא נועל בחברה.
אם מישהו יעשה את זה, אתה לא תגיד, בסדר, והוא נפל ביצר. אתה תזדעזע.
אני רוצה רגע להסביר לך משהו. באיטליה, בוא קח דוגמה. באיטליה, אם אתה לא בוגד באשתך, זה כאילו הזוי. עד היום. זה הזוי, זה מוזר. מה, אתה רציני? כלום? שום דבר? הזוי. במדינת ישראל היחס הוא הפוך, נכון? מה הזוי? אם אתה בוגד באשתך, תגיד לי מה אתה...
כל העולם המודרני זה...
אין בעיה. לא, אבל אני כאילו...
אבל איך יכול להיות שדווקא...
זה הכוונה לקרובותיו, לא הכוונה שאין את זה, אין את זה לגמרי. לא, הכוונה זה לא...
רגע, איך כל העולם המודרני שקירב אותנו למונוגמיה, שקירב אותנו לזעזום, דווקא הוא החיות של היצר, הרעיות שבו הוא כל כך גדול.
רק נסיים, רק נסגור את מה שפתחנו בהתחלה. בשאלה למה אין אפוטרופוס לעריות, כי זה באמת אין אפוטרופוס לעריות. באמת זה משהו בלתי ניתן לשליטה. אם לא מספיק, אם לא מחזיקים אותו קצר, מה?
לא, אתה יודע, אני נזכר, פעם חזקת לנו בחברים מקשיבים, תמיד אומרת, אני יודעת איפה הגבולות שלי, זה רק חיבוק, זה חיפת יד. כן, ילדה בצפר, ילדה.
בדיוק. אז לא. אז אין באמת...
אבל אין פעם אמר ש... אתה אומר לך, תמונה קטנה. הגרמנים אמרו ל... רק חבל אלזס, חבל קטן, חבל הסודטים קטן.
בדיוק. כלומר, הסיבה שבגללה זה משהו שבלתי ניתן לשליטה, זה בגלל שהוא נותן מענה לצורך כל כך עמוק, לצורך בחיים, לצורך בחיות, להמשך של חיים. טוב, נעצור כאן.
אבל בעצם זה כל הקטע המשפחתי, זאת אומרת. אמרנו את זה בעצם כי בגלל שיש את האפשרות למקום נכון, בגלל שיש בעצם מקום משפחתי שבכל מקום טהור ונכון, וכי הוא יכול בעצם לגלל שרחתי הרבה ייחוד עם משפחה אחרת וכו', דווקא, אז לכן בגלל זה דווקא לאחיות הם עברו אותו. כי זה לא הסטייה הכי, זה לא היציאה
הכי. יש כאן שני צדדים למערכת, אתה יודע? בצד אחד, בצד המעשי, הפרקטי, ברור שעם הקרובות זה הרבה יותר קשה. כי בפרקטיקה אלו אנשים שסובבות אותך. אתה יודע? במהות זה הפוך. במהות הקשר הזה הוא הקשר הכי טעון בין שאר הקשרים.
אבל
מדוע משכב זכור לא בי, כי הרי כאילו היה לך במי זאת משהו שמזעזע, אבל אפשר לקבל אותו כמשהו, כמשהו טבעי. משכב זכור לא מצינו בשום מקום.
במה?
לא.
במה?
לא. במה אני אומר, זה נורמלי, כי אתה רואה גם במיתולוגיה, גם בזה, גם ב...
מיתולוגיה היוונית זה לא נורמלי, זה פריטות של אנשים ששתו יותר מדי בירה.
גם אצלנו בדור המבול, וגם ב... גם ב... גם בשלל מקומות אחרים. אבל משכב זכור זה משהו ש... בסדר, גם משכב בהמה זה משהו שבכלל... אבל משכב זכור זה משהו ש... כל כך מנוגד לטבע האנושי ש... איך בכלל דבר כזה יכול להתקיים?
העיקרון זה בגלל שאדם אוהב את עצמו.
מה?
אז הוא אוהב את הדומים לו.
מה? רגע,
אז... לא בישן למה שדורש.
מה? רגע, אז מה? אוכל משכב זכר זה נובע בעיקר מן הרקיסיזם? מה?
סוג של... סוג מסוים, כן. סוג מסוים של הרקיסיזם. כי זה בעצם החוסר יכולת להיפתח למשהו שהוא לא אתה. אתה מאוהב, מאוהב, ומשהו ממש אתה. אתה מבין, האדם אוהב את הדומים.
כלומר, שאני עם הבן זוג של יואב, בת זוג שלי, אני בעצם שם אותו כמראה לעצמי, ולא מעניין אותי בעצם, אלא בעצם זה שאני שם מראה לעצמי?
כן. קשר עם אישה הוא קשר מאוד מורכב. צריך להיכן את הראש שלה, להבין אותה, את הראש, את הראש, את הרגשות.
הפילגש בגבעה הם מבקשים דווקא משכב זכור. זאת אומרת, אתם רוצים אותו, לא אותה.
נכון.
כאילו נותן אותה.
נכון.
כאילו...
גם בסדום.
כן, זאת אומרת, השאלה היא למה, זאת אומרת, ובעצם זה אקט שלא מוסיף שום דבר. מילא אישה, יכול להיוולד ילד, שום דבר לא מוסיף. שום דבר.
נכון.
אבל...
אז למה? דווקא זה?
אבל יצר הרי...
התורה לא גזרה קראת בהרבה דברים, וזה היא גזרה.
לא, הרב אבינר בעצמו אומר שהעונש הרעיות הוא לא קראת בשבחת זרה לבטלה, הוא מתאבד ישמע.
לא, 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 לא בקראת לבטלה, במשקב זכר.
אהבת, כשאדם אוהב את עצמו, זה צמח לא יביא קמח.
מה זה? ראש, נו.
דווקא ואהבת לך כמוך, מסוגל להצמיח.
מה? זה בדיוק פרשיית, עומדים כל לכם היום, עמנו היום, ראש, נו.
עשר, עריות, שיעור, שתיים.